שלום, אנחנו נקרא קטעים נבחרים מן המקורות בנושא ימי בין המצרים. את הקטעים אפשר להוריד באתר קבלה לעם kab.co.il. כמו כן ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור דרך האתר. ימי בין המצרים.
לפי היסטוריה אנחנו יכולים ללמוד הרבה על דברים האלה. על זמנים הללו. זה עד כמה שקשה לקבל תורת החיבור ולממש אותה. זה הימים האלו מראים לנו. כי הכל זה לקראת שמקבלים את התורה, שיטת התיקון, סמל זה שמשה עולה על ההר ל-40 יום ומביא למדרגת הבינה שיטת החיבור, והעם לא מסוגל לקבל אותה. אמנם שיש מלמעלה, ישנה מלמעלה נתינה והכנה, אבל אנחנו לא מסוגלים. לא מסוגלים מתוך זה שכך. לא שאנחנו אשמים בזה, האמת, אלא שהכלים עדיין לא מספיק מעורבים בטוב ורע ביניהם, שיכולים לתקן זה על ידי זה. למדנו אתכם כמה ימים עכשיו התקללות. ההתקללות היא דווקא מגיעה מתוך השבירה. שרק על ידי הפיצוץ אפשר לשבור את הגבולות שבין שני דברים מנוגדים שדוחים זה את זה, ושיתערבו ביניהם, והתערבות ביניהם חייבת להיות ממש בצורה כאוטית. איך אומרים בעברית? כן? כאוס. יש משהו?
אקראית.
איך?
אקראית.
בצורה אקראית. זה אקראית, לא, זה קצת אחרת. זאת אומרת, בלחץ, בפיצוץ, ללא סדר, כי אין כאן סדר בהתערבות בין טוב ורע. הסדר יכול להיות רק אחרי שיש ביניהם התכללות, ואז מתוך התכללות על ידי אור העליון יכול להיות סדר, בירור, מיון, ואחר כך כבר התכללות הנכונה ובנייה. זאת אומרת, יש כאן תהליך גדול איך לחבר שני דברים מנוגדים בהרמוניה, בהשלמה ביניהם. וזה מה שאנחנו רואים בתהליך שקורה בקבלת התורה. שאי אפשר לרצון שיוצא מהמצרים, שכולו האגואיסטי, רק יש לו נטייה לתיקון. הוא מבין במשהו גם כן, במקצת, שצריך תיקון. הוא עוד לא מבין בכמה הוא הפוך מהמצב המתוקן. אין עדיין התכללות. שנמצאים בשליטת הפרעה כעבדים לאגו, אז לא מרגישים שזה ממש שליטה. וכשיוצאים, אז יוצאים בגלל שהכוח החיצון הזה הוא מושך אותם, מברר שכדאי, אבל לא שרצונות מזה נעשים מתוקנים. אנחנו רואים את זה על עצמנו, כמה שאנחנו מחליטים מיום ליום שאנחנו זהו כבר רוצים לצאת מהאגו שלנו ולהתחיל לחשוב בצורה קבוצתית ולדאוג לא, לא בצורה פרטית אלא בכלל עוד לא הולך עוד קצת ועוד קצת ויש בזה הרבה שבירות קטנות וזה אצלנו שאנחנו כבר בכל זאת תוצאות מהרבה מאוד פעולות של שבירות ותיקונים ושוב שבירות שנעשו כבר בשורשנו. כאן תורה מספרת לנו הכנה לתיקון, שכל 6,000 שנה שאנחנו עוברים זו ההכנה, והתיקון הוא האמת שמשיגים אותו רק ביום שכולו אור, ולכן מה שעברנו בעבר גם כן בחומר בחורבן בית המקדש הראשון ושני וממש מלחמות נוראות בתוך העם, זה הכל כביצוע גשמי מהמדרגות רוחניות. ורק אחרי התקללות שמגיע על ידי הרבה מאוד מלחמות, רק על ידי זה אנחנו מגיעים למצב שנכללים אלו באלו ואלו באלו כלים דקבלה וכלים דהשפעה בשבירה, ונופלים נופלים נופלים עד המקום הנמוך ביותר אחרי 4 גלויות ו3 גאולות, שחייבת להיות גם כן ביני לביני גם זה וגם זה ברורים. אז מגיעים לסוף גאולה ערבית, לסוף גלות ערבית, לגאולה, לתחילת הגאולה ערבית. ולכן אנחנו צריכים לראות תהליך הזה כך, שאי אפשר מיד לקבל תורה, כמו שמראה לנו את היום תשעה באב, שזה שבירת הלוחות פעם ראשונה, אלא רק אחרי שישנה השבירה והתקללות של כלים רוחניים וכלים הגשמיים והתערבות ביניהם, אז אפשר שוב לעלות לקבל תורה אחרת. התורה הראשונה כבר לא נכונה, התורה הראשונה היא רק כדי לשבור את הלוחות ולהביא להתקללות, ופעם השנייה זה כבר התורה של תיקון, שאותו ההתקללות בין כלים דקבלה וכלים דהשפעה שנשברו, אז אותה התקללות אפשר לתקן, וזה על ידי לוחות השניות. תהליך מאוד מיוחד, רק אומר לנו עד כמה שתכונות הן ההפוכות שלנו, של הכוח העליון. בואו נקרא מה אומרים הגדולי האומה על הזמנים הללו, ועד כמה שצריכים להתייחס לכל זה בצורה מאוזנת, שלא סתם ימים נוראים, ימי אבל, ימי שבירה, אלא גם לראות בזה הכרחיות שצריכים לעבור, וגם אנחנו צריכים לעבור בתיקון שלנו, וכל העולם יצטרך לעבור באיזה מידה. אבל כל זה, אם יודעים בשביל מה ולמה, אז אפשר לעבור את זה בדרך הכישנה וכבני אדם. בבקשה.
ציטוט מספר 1, תוך שם ישמואל. בזמן שישראל כולם באחדות, אינן מתיירין משום דבר. ועל כן, עם עונש הגלות, נספח אליו פירוד הלבבות ושנאת חינם. כי בלי זה, לא היה אפשר להיות גלות כלל. ועל כן, ראשית הצרות הייתה ב-17 בתמוז, שבו הובקעה העיר, וכעניין שפירש רש"י, שבין חומה הם מופרדים. והוא ביום שבירת הלוחות ועבודת העגל. וזה גרם שבירת הלוחות, וממנו נסתעף שנבקע העיר. בזמן שישראל כולם באחדות, אינן מתיירין משום דבר. ועל כן, עם עונש הגלות, נספח אליו פירוד הלבבות ושנאת חינם. כי בלי זה לא היה אפשר להיות גלות כלל. ועל כן, ראשית הצרות הייתה ב-17 בתמוז, שבו הובקעה העיר. וכעניין שפירש רש"י, שבין חומה הם מופרדים. והוא ביום שבירת הלוחות ועבודת העגל. וזה גרם שבירת הלוחות, וממנו נסתעף שנבקעה העיר.
למה בעולם שלנו מתוארת השבירה שהיא פירוד הלבבות ושנאת חינם. למה בעולם שלנו ישנו בניין נגיד שנשבר, וכנגד זה ברוחניות זה מתואר כפירוד הלבבות ושנאת חינם. בבקשה.
יכול להיות ש... שאותו בניין זה אותם לבבות שהיו מחוברות ברוחניות, ושיש שבירה, אז פשוט מזכירים את מה שבאמת נשבר.
כן, זה רק קצת מוזר, כי קודם כל זה פירוד הלבבות ושנאת החינם ברוחניות, ואחרי זה, על בסיס זה כאילו יש איזה משהו של בית שנשבר, שזה באמת כביכול מוזר.
בניין זה חיבור והתקללות של לבבות על ידי המאור, ובגלל זה זה מתואר ככה.
כי נסו להיות חלקים לא מחוברים, הדבק ביניהם, הקשר ביניהם נעלם, גם בבניין הגשמי. גם אצלנו הקשר הוא חיבור ואהבה ודביקות נשבר, אז נסה להיות הפוך, תכונות הפוכות.
רק להמשיך את מה שאמרו, שאצלנו הבניין נבנה מאהבה, מזה שאנחנו רוצים להתקשר אחד לשני, מהיחס החם שאנחנו בונים, מגדלות המטרה. זה הבניין שאנחנו בונים בינינו, והשבירה שלו היא בדיוק הפוך.
כן, לא יודע מה להוסיף באמת. החיבור בינינו, חיבור בין בני האדם, זה מה שמחזיק גם כן את בית המקדש שלם.
בעולם שלנו גם כן כהעתקה היה איזשהו מקום, איזשהו בית שאליו היו עולים, והיו שם איזה שהם כהנים שהיו עושים עבודת קודש כביכול, וזה המקום הקדוש שנפרד משאר העולם. וזו העתקה בעצם לאותו מצב שאנחנו אמורים להיכנס אליו כרגע, שאנחנו נעשה עבודת קודש של חיבור בינינו, חיבור הלבבות, וגם אלינו הצטרפו לאט לאט הרבה 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 אנשים בצורה של יותר פסיבית.
כן, כמו שבבית יש מלט בין הלבנים, ואם לא הוא אין בית, גם בינינו יש רצונות, ואם אין תפילה שמביאה מאור החסדים שיחבר ביניהם, אז נשאר רק השנאה, רק הרצונות.
כן, שהלב של כל אחד הוא כמו אבן, ואם הם מחוברים אז חומה חזקה שאי אפשר לפרוץ, ואם נפרדים אז נשבר ואין כלום, נשאר רק האבנים.
למה אנחנו יכולים לשייך חומה? עיר זה כאילו חיבור בין כולם, והחומה.
חומה זה פירוד, היא תוחמת, כאילו אומרת עד כאן. כמו חיבור שאפשר עד רמה מסוימת, ומעבר לרמה מסוימת כבר אי אפשר, החומה חוסמת אותו, היא מגדירה אותו.
חומה זה אותו כוח המסך שיש לה הסירייה, שיודעת שעד כאן אנחנו מחוברים, ומכאן ומעלה אלה רצונות שאי אפשר עדיין לעבוד איתם.
כן, חומה, אותו מסך, הוא גם שומר על אותם רצונות שאיתם אפשר לעבוד, וגם מבדיל את מה שאי אפשר לעבוד איתו, מה שמחוץ למסך.
זה סוג של חיבור, יותר ערבות בינינו, דבקות בבורא על כל המצבים שיכולים להתגלות.
יכול להיות שזה קו שמפריד בין תכונות אהבה ושנאה.
כן, אותו חלק שבעצם מפריד את כל הרצונות שאיתם אנחנו יכולים להתחבר ולעבוד, את אותם נקודות שבלב, המקום שבו אנחנו יכולים לייצר קשר פנימי בינינו, לכל הרצונות שהם לא קשורים לחיבור, לתיקון.
מה שאמרו החברים זה מה ששומר על החיבור, ומה שמבדיל, קובע גבול בין מה שיכול להיות בחיבור ומה שעדיין לא.
כן, חייב גם כל אחד לשים על עצמו, או יותר נכון לדבר בתור הסירייה ששמה על עצמה חומה, שיודעת מה לא נכנס לתוכה ומה היא כן משתמשת כדי להתקדם, מה היא מכניסה ומה לא. חייב להיות חומה ש...
כן, ולזה קוראים טבור, ויש שער העיר, ורק החבד העלייה נכנס, רק אם אנחנו מסוגלים להעלות אותו לתיקון, אז מאפשרים לו להיכנס לחומה.
כן, שיש לה שתי תפקידים. מצד אחד היא שומרת על מי שנמצא בתוך המערכת הזאת ומגנה עליו, מרחיקת האחרים, מצד שני מגבילה, כאילו שלא נותנת דווקא להיכנס פנימה.
כן, זה... אבל חומה בסוף גם אפשר לפרוץ. זה מאוד קשה לפרוץ אותה, אבל בעוצמה חזקה אפשר לפרוץ אותה, וכנראה זה איזושהי נקודה שאי אפשר להתחבר מעבר, אבל אם דופקים על הנקודה מאוד חזק, היא יכולה להישבר, ואפשר לעשות התקללות יתר.
מה עוד?
ציטוט מספר 2 מתוך פרי צדיק. מצינו בתורה אצל אהרון שאמר חג להשם מחר על י"ז בתמוז, שאז נשלם ה-40 יום ראשונים שהיה משה רבנו עליו השלום בהר, ואמר שאז ירד מההר עם השני לוחות בידו, ולולא הקלקול היה אז חג להשם, שאז היה צריך להיות יום שמחת ליבו של הקדוש ברוך הוא, כמו במתן תורה. ואם לא היה קלקול בעגל, ולא נשתברו הלוחות, היה אז בי"ז בתמוז החג להשם, שהוא יום שמחת ליבו. שאז היה נתקיים, כמו שדרשו חז"ל על פסוק חרות על הלוחות, חירות ממלאך המוות ומשעבוד מלכויות, והיה נחקק הדברי תורה בלב ישראל. מצינו בתורה אצל אהרון שאמר חג להשם מחר על י"ז בתמוז, שאז נשלם ה-40 יום ראשונים שהיה משה רבנו עליו השלום בהר, ואמר שאז ירד מההר עם השני לוחות בידו. ולולא הקלקול היה אז חג להשם, שאז היה צריך להיות יום שמחת ליבו של הקדוש ברוך הוא, כמו במתן תורה. ואם לא היה קלקול בעגל, ולא נשתברו הלוחות, היה אז בי"ז בתמוז החג להשם, שהוא יום שמחת ליבו, שאז היה נתקיים, כמו שדרשו חז"ל על פסוק חרות על הלוחות, חירות ממלאך המוות ומשעבוד מלכויות, והיה נחקק הדברי תורה בלב ישראל.
איך זה שאם לא הייתה שבירה בלוחות הראשונים שמועידים אותם למטה, כן? אם לא הייתה שבירה, אז לא היה תיקון. בבקשה, זאת שאלה.
איך זה אם לא הייתה שבירה בלוחות, לא היה תיקון? לא יודע, לא מבין בכלל מה זה לוחות ולמה מורידים, אבל כנראה זה מסמן איזשהו רמת חיבור מסוימת שאלה הגיעו, שהיא לא מספיקה יותר, ואז צריך לבטא את מה שמקולקל בה בשביל שיהיה אפשר לבנות מחדש.
כן, שכל דבר ש... הולך להיבנות כמשהו של חיבור והשפעה, הוא צריך להתגלות קודם כל כמקום דווקא של חורבן, שעל פניו באמת אפשר להעלות דרישה להשפעה ולאו דווקא לקבלה.
אם לא הייתה שבירה, אז לא היה איך לעשות התקללות בין החלקים השבורים, להתפלל עליהם, לבקש מאור עליהם שיתקן.
כמו לדוגמה, בוא נגיד ילד נולד עם המכונית כל הזמן היה איתו, אז אין לו חיסרון עליו, אין לו תענוג מהצעצוע הזה. אז אם שוברים אותה, הוקחים אותו ממנו, אז לפחות יש מה לבקש, חיסרון, תענוג אפשר, חיסרון.
כן, מה שאמרו החברים, שאם הלוחות היו יורדים בלי השבירה, אז היינו מקבלים איזה... כמוכן, והכלי לא היה עובר איזשהו תהליך שיכול להשתוות ולהבין, ובגלל שזה קרה ככה, בגלל שלא היה מסך, בגלל שלא היה הכלי מוכן, אז בגלל זה הוא היה חייב להישבר כדי לרכוש את הדרגה הזאת העליונה יותר.
אם אין שבירה, אין מה לתקן.
מה להוסיף? צריכה להיות התקללות, בשביל זה שבירה מצד אחד, מצד שני חייב להיות המצב מתוקן וכנגדו המצב המקולקל, שאליו אתה צריך לשאוף ולהגיע בצורה עצמאית.
אין בחינת משה, היא יכולה לקבל את התורה והיא בשלמות.
איך אנחנו יכולים לתאר את המצב שכלים דקבלה, שזה עם ישראל בצאתו ממצרים, מסוגלים לקבל תורה? איך זה יכול להיות שהם מסוגלים לקבל תורה ללא שבירה? בבקשה.
נראים לי מאוד שבורים במצרים, מאוד רוצים להיות בחיבור ולא מצליחים, זה כל עבודת מצרים. וביציאה הם הגיעו להסכמה באלמה להיות בביטול באלמה, מוכנים לערבות. ככה, לא מסוגלים מילימטר, אבל מסכימים.
כן, זה בדיוק היציאת מצרים, שהם רכשו כלים מהמצרים, כלים של פירוד דווקא, לא כלים של קדושה. והם רק יצאו, ואחרי משה עדיין לא בעצמם עשו פעולה. אז זה הנקודה שהם צריכים תורה.
אולי גם כי שיצאו ממצרים יש מידה מסוימת של אביות כבר, אז אפשר לקבל גם על האביות הזאת רמה מסוימת של מאור ולא להישבר.
איך אפשר לתאר? קודם כל משמח לדעת שעם ישראל הם כלים דקבלה שהם יוצאים ממצרים, סימן שעדיין הם מקבלים משהו לרצון לקבל, אז אפשר להתקדם בצורה אגואיסטית, וכנראה הם רוצים את המטרה בצורה אגואיסטית, ומלמעלה עוזרים להם בזה.
איך זה יכול להיות שהם יכולים לקבל בלי שבירה? אפילו גם בטבע אנחנו רואים שאותו זרע שמוציא משהו חדש, הוא חייב קודם כל להירכב לגמרי. איך זה יכול להיות שכלי קבלה שצריך להפך להשפעה, יכול להפוך מאותו מהותו, מאותו טבע שלו להשפעה? הוא חייב קודם כל לקבור את המקום הזה, רק אז ניתן בעצם לפתח משהו חדש.
הצורה שבה הם קיבלו זה בדיוק העגל, כאילו קבלת התורה על הכלים דקבלה בלי שבירה, זה נקרא העגל, זה מה שהם יכלו להגיע אליו, זה מה שהם הרגישו שבשבילו הם עבדו כל הזמן, יצאו ממצרים, וזה מה שהם אמורים לקבל. ואחרי השבירה הייתה דרישה למשהו יותר גבוה מזה, שזה הלוחות השניים.
כי מיציאת ממצרים הם קיבלו לעצמם תנאי ערבות, הם התעלו מעל האגו, ואז היו רואים לתורה.
כאילו על פניו יכול היה להיות איזושהי קבלת התורה, אבל האור היה מאוד מאוד קטן, וזה לא רצון העליון. דווקא הרצון של העליון זה שהכלי יהיה ראוי לקבל את כל האור, ולכן היה באמת חטא העגל, שהיה חייב להישבר הלוחות הראשונים כדי שיהיה לוחות שניים.
לא ברור באמת למה הייתה צריכה להיות שבירה גם במעמד הר סיני של לוחות הברית או חטא העגל, כי לכאורה עם ישראל בא עם חיסרון לחיבור, התאסף סביב ההר כאיש אחד בלב אחד אחרי גלות מצרים. אז מה עכשיו צריך עוד? כאילו עבר איזה תהליך של יצירת חיסרון לחיבור והשתוקקות לחיבור, כל הדברים שצריך בכדי לקבל את התורה. אז למה קורה שוב במעמד הזה שוב שבירה? לא ברור.
אולי לפי הסדר שמדובר עליו אחרי מצרים, זה אותו מצב של להשפיע על מנת להשפיע, שקצת התעלו מעל האגו של עצמם, אבל היה צריך להגיע למצב של לקבל על מנת להשפיע, שחייב להישבר ולעבוד כבר עם הרצונות לקבל הכבדים על מנת להשפיע.
זה מאוד מתאים להיום הזה שנפגש את העשירייה לחיבור ועושים עבודה בשביל להגיע לחיבור, ומשה עוד על ההר ועושים עוד סיבוב ועוד סיבוב ועוד לא מגיע החיבור, ואז השאלה אם בונים עגל או מתעקשים להמשיך בתפילה אחד על השני ולהגיע לערבות שתביא התורה, או שרגע נעשה רגע בצד איזה משהו שיהיה לנו מה לאכול, ואז יש עגל.
גם התהליך של המבנה הרוחני הוא תמיד שיש עליות וירידות, גם אחרי שהם קיבלו תורה יש עוד פעם כניסה לתוך הרצון לקבל, כל הזמן יש כניסה ויציאה מתוך התהליך הזה בשביל לגדול.
קיבלו את התורה, צריך להעביר את כל הדברים האלה לתוך היחסים בינינו לעשירייה, אחרת זה יש ניתוק מכל הסיפור הזה, שיש כל מיני פעולות שאנחנו יכולים כאילו להתחבר בהם, עד שמגיעים לאיזה רמה מסוימת, ואז יש איזה פירוד. וזה טוב, כי כל פעם אנחנו מגיעים למצב יותר ויותר מתקדם בעזרת המאור.
למה אנחנו מצטערים על שבירת הלוחות? חורבן בית המקדש, אני מבין, זה כבר בנינו משהו, איזה קשר בינינו, והוא נשבר, ונופלים מדרגה רוחנית לדרגה הגשמית. אבל הלוחות, מה כאן כל כך צער גדול שנשברו הלוחות? אולי הפוך, זה חייב להיות חג גדול. למה שבירת הלוחות היא סיוון לחורבן שאחר כך יקרה? מה הקשר בין שבירת הלוחות וחורבן? בבקשה.
כנראה הלוחות סימלו איזשהו התחייבות כלפי החיבור שאליו הגיעו, שאליו רוצים להגיע, ובשבירה שלהם זה פשוט מסמן איפה הם נמצאים, עד כמה שהם לא שם.
כמו משהו פנימי וחיצון, שהוא שורש של הדברים, שאם הוא קורה, אז תוצר של זה, ברור שישבר המקדש.
הלוחות זה סימן לסגנון העבודה שלנו, שזה חיבור על פני האגו המתגבר, ואם זה נשבר, זה אומר שכל צורת העבודה שלנו כבר לא קיימת, וצריך לבנות אותה מחדש בצורה עוד יותר מתקדמת, שזה לא היה ברור עד לאותה נקודה, שצריך ערבות בינינו ודרישה למאור על ידי תפילה על החברים.
נראה לי שלוחות זה השפעת המאור על הכלים, השגחה עליונה, זה נשברת, זה יכול...
זה נראה כאילו בגדול בדיוק אותה פעולה, שגם הלוחות שנשברו וגם בית המקדש שנשבר, נשברו מאותה סיבה, מהסיבה הזאת שבעצם רוצים לעלות את כל הכלי לדרגה חדשה, שכל הרצונות יכולים לאסף עוד רצונות, עוד כלים גדולים יותר, ובעצם הקשר הזה צריך לעלות קומה.
הלוחות לא נשברו מעצמם, הם עצמם? לא משנה, הלוחות לא נשברו ככה סתם, הם נשברו כי היה חטא העגל. עם ישראל התחיל להאמין באלוהים אחרים, שזה קורה כתוצאה מחוסר חיבור. ועל זה הצער, הצער על זה שלא יכלו לקבל את התורה כמו שהיא. שהיה אפשרות לעשות את זה ולא התקבלה התורה. זו סיבה פנימית שם.
אפשר להצטער על שבירת הלוחות או על שבירה בכלל?
מספר 3 מתוך שם ישמואל. בפרשת מעשה העגל אמר משה לאהרון, מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה? וכבר הגדנו שאהרון התבונן בעיקר הדבר, מאין בא שעדה קדושה כזו יבואו לטעות גדולה כזו, והבין שהכל נמשך מפאת היעדר התאחדות ישראל, באשר הם היו דור דעה, ואין דעתם של בני אדם שוות, ומחמת מעלתם זו נמשך היעדר התאחדות. אלא בעוד משה רבנו עליו השלום היה איתם עימם במחיצתם, היה הוא מאחדם ומחברם, ובעוד כנסת ישראל למטה כאיש אחד בלב אחד, הם עצמם כחומה בצורה בפני כוחות חיצוניים, ואין יכולים להתגנב לתוך כללות ישראל אלא כשמוצאים סדק ובדק בחומת ישראל. שוב. בפרשת מעשה העגל, אמר משה לאהרון, מה עשה לך העם הזה, כי הבאת עליו חטאה גדולה? וכבר הגדנו שאהרון התבונן בעיקר הדבר. מאין בא שעדה קדושה כזו יבואו לטעות גדולה כזו? והבין שהכל נמשך מפאת היעדר התאחדות ישראל, באשר הם היו דור דעה, ואין דעתם של בני אדם שוות. ומחמת מעלתם זו נמשך היעדר התאחדות. אלא, בעוד משה רבנו עליו השלום, היה איתם, עמם, במחיצתם, היה הוא מאחדם ומחברם. ובעוד כנסת ישראל למטה, כאיש אחד בלב אחד, הם עצמם כחומה בצורה בפני כוחות חיצוניים. ואין יכולים להתגנב לתוך כללות ישראל, אלא כשמוצאים סדק ובדק בחומת ישראל.
רואים מכאן שהעיקר זה החומה. שבתוכה בטוח שהכל נמצא בצורה מתוקנת. איך אנחנו בונים את החומה הזאת? בבקשה.
איך בונים חומה כזו שלא יהיו בה, שלא יהיו בה סדקים, שאדם נופל כל הזמן מתוך כניסות של כוחות חיצוניים. אני חושב שזה על ידי חיזוק הקשר בינינו, וכל הזמן שמעדכים אותו יותר ויותר.
רק מחשבות טובות. כל פעם שבאה מחשבה רעה על חבר, סוגרים את השער ולא נותנים לה להיכנס, ולא מכניסים לשון הרע לעשירייה, ואז בתוך החומה מתקיים רק גדלות חברים, שאפשר ממש לבקש על כל אחד, כי יש בו רק שלמות.
כן, החומה היא לא של האדם, זה דווקא שבונים ביחד. ואז כל אחד שהוא עובר את המצבים הפרטיים שלו, של עליות וירידות, זה לא משפיע על העשירייה. כמו שרבש כותב, שזה כמו ריקוד. אז כל הזמן את החומה נשמרת.
כן, וכדי שזה יקרה, צריכה בעצם להיות אווירה בעשירייה. אווירה של גדלות, אווירה של חום. רועי אמר את זה בסיכום אתמול. אין מקום לציניות, אין מקום לכל הדברים האלה. ואז כל אחד עובר את העליות והירידות שהבורא מסדר לו כי ככה צריך, אבל בתוך העשירייה, שזה החומה, מקבלים את הגדלות ואת ההודיה, ואז אפשר למשוך מאור מחזיר למוטב.
בחומה אין שבירה, יש רק חיבור, יש רק כוח המגן, כוח המתקן, המאפשר להתגבר, להתעלות, וחומה זה תוצאה מכל התפילות, כל היגיעות, וכל שאר הבעיות קורים ברצון, וחומה היא למעלה מהרצון.
כן, אם אנחנו נחיה, נשחק, נפעל בצורה כזאת כביכול שיש חומה כזאת, והיא כבר נמצאת סביבנו ומחזיקה בינינו, נתחיל להכיר בזה שהיא לא נמצאת, אבל אנחנו נשחק ככה במאמצים, והכותביות הזאת היא תעורר את האור ש... ייצור לנו את אותו מצב.
כן, זאת הרגשה מאוד מיוחדת שבתוך החומה אפשר לעבור כל דבר שהוא, אבל יש את הסירייה שתומכת ומחזיקה ומושכת קדימה ונותנת כל הזמן כוח התקדמות והתגברות לכל החברים.
על ידי חיבור ואהבה מזמינים את המאור ומתעלים כל פעם משורה, מעל שורה, מעל הרצון לקבל.
הדבר היפה הוא שהאדם לא יכול לשמור על החומה של עצמו, אלא בורא גם סידר ככה שכל אחד מאיתנו יהיה שומר על האחרים ויזהה את הנקודות האלה שאצל האחרים כאילו החומה נפרצה, ולכן דווקא רק במרכז הקבוצה אנחנו יכולים לסדר את החומה הזאת, ואז כל אחד בערבות הכללית הזאת הוא מתחייב לאחרים לשמור על החומה הזאת, לשמור על המקום הפנימי הזה שלא ייפרץ.
החומה נבנית מהגדלות והחשיבות של הבורא, של תכונת ההשפעה שאנחנו מייצרים ביחד. כל אחד שם את האבן שלו, כולם ביחד הרבה אבנים, והבורא זה מחבר את הכל עם הגדלות של הבורא שהוא אפשר לקבל בסופו של דבר רק ממנו.
כן, מדובר על ערבות שמחזיקה את החומה הזו. זה מאוד מזכיר את הסיפור עם הסירה, שמספיק שאחד עושה חור או שאחד עושה סדק, אז צריכים מיד להזכיר ולראות שאנחנו לא מטביעים את כולם. צריך תמיד לשמור על החומה הזו.
כן, אולי רמח"ל לימד אותנו שאפשר לעשות גם תורנות שמירה, שכל פעם מישהו עומד על החומה ומשקיף, וככה כל האסירייה יכולה לעבוד.
כן, אפשר להתייחס גם שזה אותה ברית שאנחנו חותמים בעצם, שאנחנו מצידנו כל אחד שם את ה...
איך להבין שהחומה היא תוצאה מהתקללות הנכונה ומערבות. והעיקר שמירה זה על החומה. בבקשה.
כן, שלאדם הפרטי אין שום דבר מעצמו, אלא דווקא אותו כוח חיבור שבונים הוא בפועל זה בורא. כל אחד נותן את שלו, אבל זה הבורא ששומר בסופו של דבר על הכלי הזה.
כי את החומה לא באמת אנחנו יכולים לבנות. המטרה היא שננסה לבנות אותה בכל הכוח, בכל הרצון, נגלה שאנחנו לא מסוגלים, ואז נגיע לבקשה. את זה אפשר לעשות רק על ידי שמנסים להתקלל אחד מהשני, מנסים להתחבר אחד עם השני, ורואים שלא מסוגלים. ואז אפשר להגיע לתפילה למאור, אבל צריך באמת להגיע להרגשה כזאת שרוצים שיעשה את זה.
איך להבין שהחומה היא תוצאה מההתקללות והערבות, לא יודע, אבל כנראה שזה מה שזה, רק צריך לרצות שזה מה שיהיה, ואז יהיה לנו חומה.
ציטוט מספר 4 מתוך מאור ושמש. הנה התורה הקדושה היא נצחית ללמד לדורות עולם. ומה זה בא הפסוק ללמדנו על מה שנקראו הימים שבין 17 בתמוז לתשעה באב בין המצרים. ונראה לומר שרשעים במעשיהם הרעים ממשיכים את ההנהגות העולם על פי הטבע, שהוא גימטרי האלוקים, והוא גבורות ודינים, וגורמים חורבן העולם חלילה. אמנם הצדיקים במעשיהם הטובים ממשיכים את שמות הקדושים לתוך שם אלוקים וממתיקים הדינים. והנה ידוע שבעיתים הללו בין י' ז' בתמוז לתשעה באב גברו הדינים והמקטרגים עד למעוד, עד שנחרב בית המקדש. שוב, הנה התורה הקדושה היא נצחית ללמד לדורות עולם. ומה זה בא הפסוק ללמדנו על מה שנקראו הימים שבין 17 בתמוז לתשעה באב בין המצרים. ונראה לומר שרשעים במעשיהם הרעים ממשיכים את ההנהגות העולם על פי הטבע, שהוא גימטרי האלוקים, והוא גבורות ודינים, וגורמים חורבן העולם חלילה. אמנם הצדיקים במעשיהם הטובים ממשיכים את שמות הקדושים לתוך שם אלוקים וממתיקים הדינים. והנה ידוע שבעיתים הללו, בין י' ז' בתמוז לתשעה באב, גברו הדינים והמקטרגים עד למעוד, עד שנחרב בית המקדש.
למה בין 17 בתמוז לתשעה באב מתגברים הדינים? למה בין 17 לתמוז לתשעה באב מתגברים הדינים?
מאוד הגיוני, ברגע שהחומה נפרצת והמקום אחר נכנס ואנחנו מחשיבים יותר דברים חיצוניים מאשר פנימיים, אז זה פלא כאילו למה לקח שלושה שבועות כביכול ממתי שהחומה נפרצת עד לזה שיש חורבן באמת, עד שזה בהכרה, לא יודע, זה מאוד זה, אבל זה הגיוני.
זה פשוט כניסה של האור לתוך הכלי, בלי שהכלי יש לו יכולת לעבוד בחיבור, בערבות, למעלה מהקבלה, וזה מורגש כדינים.
אם תיקון לא בא דרך התורה, אז הוא ממשיך להיות דרך התיקונים, היסורים.
כן, מאותה סיבה שנפרצה החומה, החיצוניות עולה על הפנימיות, ואז חייב להיות התגברות של הדינים כדי שתהיה שבירה, וזה בעצם גם לא דבר רע, זה בעצם רק הכנה למדרגה הבאה שאמורה להיות.
כן, אם באמת אין מה, לא, בהתחלה חשבתי שהכוונה היה למספרים האלה דווקא 17 ו-9, אז אין לי מושג, אבל אם החומה נשברה, יש דינים? אין כבר, אין חיבור. אז ההנהגה היא ההנהגה של דינים, להחזיר את עם ישראל לחיבור.
כן, שמענו גם אתמול בצורה מאוד חדה וברורה, אם אדם מאפשר או תופס את הגשמיות שלו בצורה שהיא יותר מהכרחית, אז הוא מיד נופל. כנראה שגם עם ישראל בכללות נפל לאותו מצב שהרצון לקבל הגיע ככה למצב שהוא גבר על אותו רצון להשפיע שכבר היה. לכן דינים.
כן, התקופה הזאת היא כנגד גמר התיקון. אז כל הזמן יש התגברות האור שלכלי לא מתוקן, הוא מגלה שכבת קלקול חדשה. ולכן זה מוביל להעמקת השבירה כל הזמן, עד שנתקן את כל הכלי. וחוץ מזה, 17 ו-9 זה 26, שזה שבירה, אבל 27 זה תיקון.
כן, זה מערכת מאוזנת מה שיש לנו, ובעצם ברגע שיש פריצה של החומה, שיש שבירה של הקשר בין החברים, אז המערכת צריכה לאזן, צריכים להתגבר דינים כדי להזכיר להם שמה הם נולדו, מה המטרה שלהם בחיים. לחבר אותם בחזרה, כמו הכלב הזה שנובח על הכבשים.
כן, מזכיר לי את כאילו ניתנה רשות למשחית, שעם ישראל לא מחוברים, הם הכי גרועים. רצון לקבל שהוא בלי, ככל שהוא יותר רעבה, בלי מסך, הוא הכי גרוע. ואז גם קבל הכי הרבה מכות, כדי להגיע לתיקון. אין שמירה יותר.
ישברו הלוחות, אז מתגברים הדינים.
תגידו על מה שעברנו. בר שבע, איפה? בר שבע?
כן, אפשר לשאול?
כן, אפשר לשאול.
שלום בר שבע, האם אותו הקשר שבין שבירת הלוחות, חטא העגל וחורבן בית המקדש, ובגלל יציאת מצרים לאחר 210 שנה במקום 400 שנה, כפי שהשם הבטיח לאברהם?
שוב בבקשה, זה מדי חכם. בבקשה לחזור.
האם אותו הקשר שבין שבירת הלוחות, חטא העגל וחורבן בית המקדש, ובגלל יציאת מצרים לאחר 210 שנה במקום 400 שנה, כפי שהשם הבטיח לאברהם.
יש קשר ודאי, אבל אני לא יכול, זה צריך מסבר. זה צריך מסבר. זה שבעל הסולם כותב שזה גרם לכל הגלויות, זה שקיצרו את העבדות הזאת במצרים. אז זה דבר הכרחי או לא הכרחי? זה היה בבחירה או לא? איך זה קרה שאחר כך זה כך או כך? אלה צריכים להבין את החשבונות האלה. שמה שאחר כך היו שבירות, אי אפשר היה להעביר את זה במצרים. אי אפשר לצאת מהמצרים באיזושהי צורה, תקופה, נגיד, אחרי 400 שנה, ולא 210 שנה כמו שהיה. כן? ומיד לגשת לתיקון. בכל זאת, צריכים לעבור כל השבירות, כי השבירות זה התכללות, כשלמדנו. מה זה התכללות? ואי אפשר בלי התכללות לתקן משהו, ולכן זה חובה שפעם תורה עין האור ישבר מדרגת בינה, פעם ישבר מדרגת חוכמה, ויהיה תיקון בבית מקדש הראשון, בית המקדש השני, דווקא על ידי שבירה נעשה תיקון של התכללות, ואז מגיע אחרי התערבות הזאת מגיעים ליכולת לתקן. ודאי שתיקון הוא תיקון רק בימינו, בזמננו, מכל מה שנעשה בשלבים הקודמים. עוד? כן.
טיימי רומניה שואל, מה ההבדל בין שבירת לוחות הברית לחורבן בית המקדש?
שבירת לוחות הברית היא הכרחית כדי להביא להתכללות של הכוח העליון, שזה תורה, וכוח התחתון, שזה רצון לקבל. לא יכול להיות מגע, פגישה אחרת בין הפרו שנמצא בתוך כביכול עם ישראל, זה עדיין לא עם ולא ישראל, אבל נגיד, זה נקרא עם יוצא מצרים, לבין האור העליון. לא יכול להיות. זה מנוגדים זה לזה, ולכן לא פלא שעד כמה שמשה עולה ומקבל, זאת אומרת, עד כמה שחלק הזה שבאדם שהוא מתעלה לקדושה, החלק השני שבו הוא יורד לטומאה, שבינתיים עושה את העגל. זה טבעי. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ולכן לא פלא שאנחנו מתקדמים לרוחניות ופתאום מרגישים את עצמנו נופלים לכל מיני שטויות וכיוונים זה ומה לא. וכמו שהוא אומר בעל סולם, שרק מי שהוא בעל ניסיון, אז הוא לא מתפעל מכל הדברים האלו, אלא יודע שזה מה שצריך להיות. שזה לא כמו שבעולם שלנו, אבל לפעמים גם כן בעולם שלנו רואים. אבל ברוחניות זה ממש חוק. כמה שאתה רואה אנשים שהם מתקדמים לקדושה, כך הם מדי פעם נופלים לקליפה וממש נופלים. זהו. וזה הכל מהתכללות, מאותה הסיבה שאי אפשר לתקן את הכלי אם לא מעורב בצורה המספקת הרצויה, טוב ורע יחד. ופעם זה טוב ופעם זה רע, והוא חייב להיות בשני המצבים. לכן, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. עד שמת האגו, ממש, אל תאמין שאתה כבר מחוסן. לא מחוסן בכלום. כן?
בעל הסולם, במאמר מהות הדת ומטרתה, הוא כותב ככה, השגחתו התברך על המציאות שברא, אינו אלא בדמות של השגחה מטרתית, מבלי לקחת כלל בחשבון את סדר השלבים של ההתפתחות. כי עד רבה, דרכם לרמות אותנו ולהעתיק עינינו מלהבין את תכליתם, בהיותם תמיד במצב ההופכי אל גמר מלאכתם. ועל דברים כאלה אנו אומרים, אין חכם כבעל ניסיון. כי רק בעל הניסיון, שיש לו הזדמנות לראות את הבריאה בכל מצבי התפתחותה, עד ביאתה לשלמותה, הוא יכול להרגיע את הרוחות שלא לפחד כלל מכל אותם התמונות המקולקלות שהבריאה אוחזת בהם במצבי ההתפתחות, אלא רק להאמין בגמר בישולה היפה.
כן. באר שבע.
אנחנו לקראת סיום של גלות הגדולה. מה עלינו לעשות כדי לקרב את הגאולה לעם ישראל? שאלה מבאר שבע.
מה שאנחנו עושים, ועוד יותר קצת. זה הכל. כמה שיותר התקללות זה בזה, כמה שיותר התחברות ותפילה. כן.
מרגע שנפרצת החומה, יש עוד מקום לבלום את זה או לעשות משהו, או שזה בהכרח חייב להגיע לחורבן ומשם מתחילים מחדש?
יש ויש. אני לא יכול להגיד, כי ישנם אנשים גדולים בעלי השגה שנמצאים למעלה מכל הבעיות וספקות, ורואים את התוכנית מלמעלה ויודעים מה שעלול לקרות ומה שצריך לקרות, לא עלול לחייב לקרות, ובכל זאת נמנע מהם לראות. לכן, אם זה כלפי המשיגים, כלפי בני אדם, מה, רק רבי עקיבא ראה ואחרים לא ראו מה קורה ולא ידעו ולא לימדו ולא היו בעלי השגה, אז קצת פחות ממנו, נו, אז מה? אתה מבין? אלה, זה עניין של השגחה. לאלו נותנים, לאלו לא נותנים. ופתאום להוא שהיה יודע ומבין כל הדברים האלה, יש לו איזה ענן יורד עליו וזהו. למה? כך צריכים השגחה עליונה. זהו. יש בזה בדרגות יותר גבוהות סיבות ותוכניות, ולא כולם, לא את הכל אנחנו מכירים, אבל ישנם כאלו גם כן. לא. היו הרבה מאוד אנשים שהיו יכולים לדעת ולראות את הכל, אבל זה נקרא שניתן רשות למשחית. יש כאלה מילים שאנחנו נפרש אותם אחר כך, אבל לא לחשוב שהכל זה ככה חלק. אתה עולה, אתה רואה. לא, אתה רואה מה שנותנים לך לראות. לא הכל. ופתאום מסתירים ממך כל מיני דברים, ורואים איך בעלי השגה הגדולים נעשים כמו ככה. ישנה הסתרה שהיא יורדת על האדם והוא לא יכול לראות. לא. התוכנית הכללית העליונה היא שיורדת לפרטים, לדרגות יותר קטנות, היא בכל זאת כבר לא שלמה, זאת אומרת כלפינו, וכך אנחנו רואים. עוד? כן, מהר. נו, אולי קצת יותר מהר.
דיברת מקודם על החשיבות של חומה, של שבירת החומה, בניית החומה.
כן.
ואנחנו רואים כאילו בתהליך גם שזה קודם לחורבן בית המקדש עצמו. יש משמעות יותר כאילו לעניין של החומה קודם לחורבן המקדש עצמו?
חומה זה זה מסך ש שעומד על החיבור בין בני אדם, שאך ורק על ידי החיבור הם בונים מושג שנקרא חומה. ומקדש זה כבר עבודה כלפי הבורא, וחומה זה העבודה ביניהם. שני דברים, אי אפשר להגיד שהם שונים, אבל כן שונים. כן? כי בחומה הם צריכים להיות באחדות ביניהם, בקומה שווה, ולבנות ביניהם ערבות בצורה כזאת שזאת תהיה כחומה, כחומה. והמקדש זה כבר ש שכל אחד, אני לא יודע איך לבטא את זה, בקיצור, זה כלפי הבורא וזה כלפי, וזה ביניהם, ולכן העיקר זה קשר ביניהם, כמו שאנחנו אומרים, מאהבת הבריות לאהבת השם, קודם חיבור בין כולם ואחר כך כלפי הבורא. לכן העיקר זה החומה. לא. יהיה חומה, יהיה עיר, יהיה בית המקדש. לא יהיה חומה, גם כן יש חוקים מיוחדים להתנהגות בתוך העיר שנמצאת בתוך חומה, ובתוך, ועיר שאין בו חומה. שאין בו חומה הוא לא נקרא עיר. כן, יש חמישה ערים בישראל שהם חומה.
יש צורה מיוחדת של חיבור בתוך עיר? יש צורה מיוחדת של חיבור בתוך עיר? זה סוג מסוים?
סוג החיבור בתוך העיר המסוים נקראת חומה סביב העיר. חומה זה מסך. חומה זה פרסה. חומה סביב העיר זה פרסה דאצלות. בסדר? כן, ניב.
קשה מאוד לקבל, להסכים רגשית לעניין הזה שצריכה להיות שבירה כדי שיהיה תיקון.
נו, אני מבין שזה קשה. כן? אנשים מאבדים את הכוח אמונה, אין לו כוח השפעה. אנשים לא מסכימים לזה רגשית, נכון? ותלוי באיזה דרגה נמצא אדם ובאיזה צורה הוא מרגיש את השבירה, אם זה עובר עליו. תראה, אחרי שואה, אני דיברתי עם הרבה קרובים שלי שעברו שואה. הם היו אומרים, אם לפני השואה היינו איכשהו מאמינים, כן? מאמינים בבורא, היינו מחזיקים בכל מיני מנהגים של עם ישראל. אני הייתי אז ילד, נגיד, בן 10-15. הם אומרים, אחרי זה, אף אחד לא יכול להגיד שישנו כוח עליון, ואנחנו לא יכולים להאמין יותר. ואם לא מאמין להאמין, אז לקיים. אלה מקיימים כל מיני מנהגים כאלה ששייכים לעם, שזה אולי שייך להיסטוריה שלנו, שייך כמו לכל עם, אבל לא זה שזה שייך לקשר שלנו עם כוח עליון. אין כוח עליון לפי ההיגיון שלנו. לא יכול להיות שהבורא הטוב ומיטיב, אין עוד מלבדו, כאלו דברים עושה. זה לא ייתכן. זאת אומרת, שהוא יותר גרוע מאותם האנשים שעשו כל מיני צרות. אם תיקח כל האלו אנשים שהם עשו כל הצרות לעם ישראל במשך כל ההיסטוריה, ובמיוחד בשואה, אז הבורא מנהל אותם ודרכם מוריד עלינו כאלו עונשים, כאלו דברים. זאת התשובה. מה?
מה התשובה פה? זה רק קושיה שלא ניתן לפתור אותה.
נכון, נכון. לא, התשובה שלהם. ששאלתי מה... הייתי צעיר. אבל היה מעניין מה הם מרגישים.
אז מה התנאי, מה העצה כדי ברגש, לא באיזשהו הסבר, באמת לראות שזה להצדיק, לראות שזה הכרחי, להרגיש שזה הכרחי.
זה אי אפשר. זה אי אפשר. רק מי שמכיר את התוכנית הכללית ומבין אותה, וכמו שכותב בעל הסולם, רק בעל הניסיון, שהוא נמצא בכל המצבים, אלו ואלו, יכול להצדיק את התוכנית הכללית. לא, ולא דורשים את זה מאיתנו, כי זה ברור שאדם סך הכל שופט מתוך אותו מקום איפה שהוא נמצא, לא יכול לעלות למעלה מהדרגה שלו. בסדר? טוב, אז אנחנו בינתיים יש לנו עוד הרבה ימים, אנחנו ניגע בזה עוד קצת כל יום, בינתיים נעבור לחלק השני של השיעור.